אנחנו בשיחת מאטס בייס בחלק י"ג, שיחה שלשם שינוי עוסקת לא בדברי רש"י, אלא בתוכן הפסוקים עצמם, בתוכן המסופר בתורה עצמה. כרגיל בשיחות כאלה, אחרי שהרבי שואל את השאלות על הכתובים, הרבי מוסיף ושואל שכיוון שהשאלות האלה קיימות, צריך להבין למה רש"י לא רואה לנכון ליישב אותם באיזשהו אופן, שהרי דרכו של רש"י לתרץ כל קושי שמתעורר בפשוטו של מיקרו. מכוח השאלה הזאת, הרבי גם דוחה ביורים שונים שמופיעים במפורשים, והרבי מביא אותם בהערה, והרבי דוחה, אם הביור הזה היה נכון, רש"י היה צריך לפחות לרמוז את זה בפירושו. אלא שכמו תמיד, השאלה המתעוררת, שזה לא קושייה, אלא זה שאלה שנועדה לעורר את לב המעיין, להעמיק עוד בשיחה ולנסות להבין במה שונה הביאור של הרבה מביאורי המפורשים. הרי גם הפירוש שהרבה מביא כאן, פירוש גאוני ונפלא, ששופך באמת אור חדש ומיוחד על כל הסיפור, אבל בכל זאת יהיה אפשר להגיד שזה פירוש שנרמז ברש"י, וגם קשה להבין למה זה ביאור כל כך פשוט עד כדי כך שרש"י לא היה צריך אפילו לרמוז אותו. אז זה, כמו שאמרנו, זה מחייב אותנו באמת להעמיק ולהבין היטב באיזה אופן באמת הרבי מפרש לנו כאן את הסיפור. מה שקורה זה ככה. יש לנו כאן תיאור בתורה שבו מפורטים הסכומים, גם הסכום של המלכוח, אחר כך הסכום של כל מחצית מהמלכוח, המחצית של אנשי המלחמה והמחצית של בני ישראל, ואז סכום המכס שנלקח מהמחצית של אנשי המלחמה, ודווקא סכום האחוז, אחד מן החמישים שנלקח מהסכום, מהמחצית של בני ישראל, לא מפורט. ואז בעצם מה שצריך להבין זה למה מפורטים כל שלושת הסכומים האלה, המלכוח, המחצית, שתי המחציות, והמכס שמתוך המחצית הראשונה, ולמה לא מופיע האחוז שנלקח מהמחצית השנייה. ונקודת הביור של הרבל, שמה שקורה כאן, מה שמסופר פה בתורה, זה שיש ציווי מיוחד מהקדוש ברוך הוא, להרים מכס להשם מאנשי המלחמה, ולקחת אחוז מתוך המחצית של בני ישראל ולתת אותו ללווים. ציווי כזה דורש שיורם מכס ואחוז ללווים מכל חלק וחלק של המלכוח. שלא יהיה מצב שיש חלק במלכוח שבו הציווי לא קוים. ולכן היה צריך להיות כאן נס מיוחד שהסכום יהיה כזה שיכול להתחלק בקלות ב-500 וממילא גם ב-50 באופן כזה שלא יהיה במלכוח שום שארית. ואז אנחנו יודעים שכל בהמה ובהמה, כל חלק וחלק מהשלל, קוים בו הציווי של הרמת המכס. כלומר, יש את החלק של המכס ואז יש את 49 הידות או 499 הידות האחרות שמהם הורם המכס. אין לנו כאן בהמות שמסתובבות להם חופשי ולא קוים בבהמה הזאת עצמה הציווי של הרמת המכס והאחוז. ולכן בעצם מפורט בתורה גם סכום המלכוח וגם סכום המחצית הראשונה והמכס ממנה, בעצם כדי ללמד אותה שסכום המלכוח היה כזה מדויק עד שאפשר היה לקיים בו את הציווי בשלמות, היה אפשר לחצות אותו ומהחצי לקחת את המכס, ובזה בעצם מקוים הציווי, וזה מסביר למה מוסברים, למה מוזכרים מפורטים שלושת המניינים, שלושת הסכומים האלה של המלכוח, של המחצית הראשונה והמכס. אז חידוש נוסף היה, לא רק שהסכום מלכתחילה היה סכום כל כך מדויק, אלא שגם כעבור זמן הסכום נשאר אותו הסכום באופן שאף אחד מבעלי החיים והשלל שנלקח לא מת. לכן מפורטת גם המחצית השנייה כדי ללמד אותנו שהסכום המדויק הזה נשאר ככה גם אחר כך. אבל עכשיו, מתוך המחצית השנייה, אין שום צורך להראות שהסכום היה כל כך מדויק, עד שאפשר לקחת ממנו אחוז מן החמישים, כי זה כבר ידוע, זה כבר פשיט אלינו. זה ידוע לנו מלכתחילה שהסכום היה מדויק. אין בזה חידוש. סכום המחצית השנייה הוא אותו סכום של המחצית הראשונה. כפי שבמחצית הראשונה היה אפשר לקחת אחוז מחמש מאות, גם כאן אפשר לקחת אחוז מהחמישים. כל החידוש הוא שהסכום נשאר כפי שהיה. אחרי שאני יודע שהסכום נשאר כפי שהיה, אז אני כבר יודע, כבר פשיט לי, שהסכום של המלקוח שנלקח ממנו הוא באופן מדויק, ואין צורך לחזור על זה שוב. נקודת הדברים היא, שהנקודה של הסיפור שהתורה מספרת לנו כאן, שהמלקוח היה באופן כזה שהיה אפשר לקיים בו את ציווי השם בשלמות. עכשיו זה כמובן מסביר את ההבדל בין הביאור של הרבי בשיחה לבין מה שהרבי מביא לפני כן בסוף סעיף א' מהרמב"ן, למרות שלכאורה הרבי מקבל את דבריו. הרמב"ן אומר שהיה כאן, הוא בעצם הראשון שאומר שהיה כאן נס מיוחד שאף אחד מכל השלל לא מת, אלא שלפי הרמב"ן זה יוצא נס, סתם נס בעל שאף אחד לא מת. אז מוזר, למה הקדוש ברוך הוא עשה נס כזה ומה הטעם בזה? נקודת הביאור של הרבי לא סתם שהיה כזה נס, אלא שהמלכוח היה באופן כזה שהיה אפשר לקיים בו את ציווי השם בשלמות. ומילא מובן שנדרש, גם נדרש שהסכום מלכתחילה יהיה כזה שיוכל להתחלק ב-500 וממילא ב-50 כמובן, באופן שאפשר לקיים בו את הציווי, והוא צריך להישאר כזה עד הסוף, עד גמר, עד תום קיום הציווי, כדי שיהיה אפשר לחלק, להמשיך ולקחת גם את האחוז מבני ישראל, אפילו בסוף החלוקה, ולכן יש צורך בנס הנוסף, ששום בעל חיים לא ימות. שוב, הנקודה היא, שמה שהתורה מספרת לנו כאן, זה שהקדוש ברוך הוא ציווה ציווי, ואז היה נס מיוחד, שהציווי הזה יוכל להתקיים בשלמות. עכשיו, לאור זה גם זה מסביר דבר שדומני שחלק מהלומדים עלולים לא לשים לב אליו. אחרי הביור בדרך הפשט, יש ביור בדרך ההלוך, מה שנקרא בדרך כלל עניונים ופלויים, כאן זה לא נקרא עניונים ופלויים, מפני שזה לא ביור בדרך ההלוך ברשי, אלא ביור בדרך ההלוך בכתובים עצמם. הביור בדרך ההלוך מתייחס רק לשאלה השנייה, למה לא פורט האחוז שניתן ממחצית בני ישראל ללווים? והתשובה היא, כיוון שלדעת הבהג, הציווי לקחת אחוז אחד מהלווים לא נוהג לדורות. הציווי הראשון של אחד מ-500 הוא נוהג לדורות, ואילו הציווי השני של אחד מ-50 מחצית בני ישראל, זה לא נוהג לדורות, ולכן בזה התורה לא מפרטת את הסכומים. עכשיו, לכאורה זה נראה ביור בפני עצמו, זה לא קשור לכל המהלך הקודם, אבל זה הבנה לא נכונה. ודאי שזה קשור. אחרי שהבנו שכל הסיפור שמסופר פה בתורה הוא מהו קיום הציווי, התורה באה בעצם להראות לנו איך שציווי השם קוים בשלמות, וזה כל מטרת עריכות הלשון כאן, אז ממילא מובן החילוק, שאיפה שהציווי הוא ציווי לדורות, יותר נוגע להעריך ולפרט איך הציווי באמת קוים בשלמות. לעומת זאת, איפה שהציווי לא נוגע לדורות, זה פחות נוגע. אבל לפני הביור של הרבק, כשלמדנו לפי הרמב"ן, או לפי המפורשים האחרים שהרבא מביא בהערה, שהיה כאן נס מיוחד, או שהתורה באה ללמד אותנו כל מיני עניינים צדדיים, ולא להראות על ידי המספר איך שציווי השם קוים בשלמות, אז לא נוכל להגיד את הביאור הזה בדרך ההלכה. כיוון שהנקודה כאן היא לא הציווי, לא זה מה שיחלק בין המחצית הראשונה למחצית השנייה. דווקא אחרי שהבנו שנקודת הסיפור פה היא הדרך שבה בני ישראל קיימו את ציווי השם, אז אפשר באמת לומר את הביאור הזה על דרך ההלוכה, שכיוון שזאת כל נקודת הסיפור כאן, אז מילא אנחנו מבדילים בין ציווי שהוא לדורות, שבו מעריכים יותר, לבין ציווי שהוא זמני, ואין צריך להעריך בו כל כך. עכשיו, ברגע שאנחנו מבינים ככה, את נקודת הביור של הרבי בשיחה, דומני שאפשר לענות בפשטות על השאלה, למה הביור הזה הוא בעצם פשט כל כך פשוט, עד שרש"י לא צריך אפילו לרמוז אותו. כי בעצם הביור הזה כתוב בתוך הפסוקים עצמם, אם רק קוראים אותם במנגינה הנכונה. בוא נראה בעצם מה התורה מספרת לנו כאן. כשברוך הוא ציווה את מוישה, סועס ריש מלכוח השבי באודם ובבהימו, וחוצי סועס המלכוח לחצות את המלכוח, בין תופסי המלחמה לבין כל העדה, לבין שאר בני ישראל. ואז הוא אומר לו, והרימוי סומכס להשם, איך עוד נפש מחמי שמס, זה מהמחצית הראשונה, ומארץ בני ישראל, תיקח איך עוד אוכוז מן החמישי. עכשיו, לפי הידוע לנו מתורת המספרים, כדי שמספר יתחלק ב-500, הוא צריך להיות מספר די ייחודי ויוצא דופן. בואו נראה, מספר הראשון שמתחלק ב-500 הוא 500. מספר השני שמתחלק ב-500 הוא 1,000. המספר השלישי הוא 1,500. כלומר, רק אחד מכל 500 מספרים יכול להתחלק ב-500. ממילא הציווי לחלק, כשמדובר על הפרשת דברים שאפשר לחתוך לשניים, הפרשת תרומה, אז אפשר להבין שאפשר באמת לחלק חלוקה מדויקת. אבל כשמדובר על דברים חיים, אז זה לכאורה ציווי בלתי אפשרי בדרך הטבע. כשיש מספרים אקראיים, המספרים האלה לא מתחלקים ב-50, והלחס כמה וכמה לא ב-500. לכן, השאלה שמתעוררת היא באמת, איך התקיים הציווי הזה שהקדוש ברוך הוא מצווה את מוישה? ואז אומרת התורה, וראה איזה פלא, תראו מה קרה. ויהי המלכויח, היה המלכויח סכום כזה, 600,000 ו-70,000 ו-15,000, סכום כזה שמתחלק ב-500. ולא זו בלבד, אלא ובוקור 2,700,000, והחמורים 1,600,000. קרה פה נס נפלא שהסכומים היו כאלה מדויקים, שהיה אפשר לקיים את הציווי בשלמותו. זאת אומרת, כשהתורה אומרת לנו כאן את הסכומים, זה בכלל עניין טכני. הפסוק, ובוקור, איך עוד, 2,700,000, זה בדיוק כמו הפסוק, ויועציו והנה יודו עם יוצרה אז כשולג. זה פסוק שמתאר נס. זה פסוק שמתאר פלא, וראה איזה פלא, ויהי המלכויח, סכום כזה שאפשר לקיים בו את הציווי, ויהי החמורים, סכום כזה שאפשר לקיים בו את הציווי, וכן הלאה והלאה. כלומר, המספרים עצמם, הם כבר מודיעים את מה שקרה כאן. הסיבה שאנחנו לא מבינים את זה, כי אנחנו רגילים שבדרך כלל, כאשר רושמים מספרים, מתכוונים לתת איזשהו תיאור טכני, שנדע את הכמויות, ואז באמת נשאלת השאלה, למה נפקימין הכמויות? אבל ברגע שמבינים שהמספר הזה מלכתחיל הוא מספר מאוד חריג, ואז כשהתורה באה ונוקבת במספרים החריגים האלה, שוב ושוב ושוב, כל פעם, פסוק אחרי פסוק, מספרים חריגים כאלה שמתחלקים ב-500, אז המספר עצמו כבר צועק את הנס שקרה כאן. ממילא נמצא כל הסיפור כולו מופיע בתוך התורה, אם רק קוראים את הסיפור בצורה נכונה, לא צריך שום מידע נוסף. המספר עצמו הוא הנס. שאין כן לעומת, לפי הפירושים האחרים שמביאים מפורש רש"י, הפירושים שהרבי מביא בהערה. זה לא שאתה קורא את הפירוש בתוך לשון הפסוק, רק שולל טעות בהבנת לשון הפסוק. אלא מוסיפים טעמים והסברים, כל מיני לימודים שאפשר ללמוד מהסכומים האלה, אבל לא שאפשר לקרוא אותם בתור לשון הפסוק. ולכן דברים כאלה שהם בדרך, או להבין דבר מתוך דבר, או בכלל בדרך של הוספת עוד טעמים ועוד עניינים שלא כתובים בתורה, ודאי שאת הדברים האלה רש"י היה צריך לפרש.